חזק וברוך. אנחנו ממשיכים בעזרת השם לעסוק בהלכות שמירת הלשון. כרגע נמצאים בפתיחה אסין, עשה השביעי, שזה בעצם היחס לכבוד בית המדרש. ראינו אתמול דברים על מצוות ומקדשית תיראו, שזה ההנהגה של הכבוד בתוך בית המדרש, בתוך בית הכנסת, מקדש מעט. ובדגש, כפי שהחפץ חיים, המשנה ברורה, נתן ביחס לדיבור. אז נכון, ציינו שיש חילוק בין שאר בני האדם לבין תלמידי חכמים ותלמידיהם, שלגביהם כתוב בשולחן ערוך שהם מותרים לאכול ולשתות בהם בבתי כנסיות ובבתי המדרשות מדוחק. כאן צריך להבין מה זה מדוחק. אבל ביחס לדיבור, אין חילוק עדיין. אני כרגע עדיין עסוק בהדרכה ובהנהגה העקרונית לבנות את היחס הנכון אל המקום שאנחנו נמצאים בו, כשם שהארי היה נזהר מאוד שלא לדבר בבית הכנסת רק תפילתו. אפילו דברי מוסר לא דיבר, פן יימשך ממנו דברי חול. עד כדי כך הדברים הם חמורים. אז ביחס לשאר ההנהגות, שזה בעצם אכילה ושתייה, מדוחק הכוונה שהיה מקום דחוק לתלמידים והוא צריכו לאכול שם. או, כפי שהמגן אברהם מביא, אנשים שיש להם קביעות, הם לומדים באופן קבוע בבית הכנסת או בבית המדרש, עליהם כתבו הפוסקים שזה מעין שעת דחק. שאם יצטרך לאכול, ללכת לאכול ולשתות בביתו, בוודאי יתבטל מלימודו. אז בהקשר לזה באמת נראה שתי תשובות הלכתיות. שמוזכרות בספר חיי עולם על גבי השאלה הזו. כך נשאלנו לגבי שינה בבית המדרש, מה הדין בעניין שינה בבית המדרש, וגם לגבי ההבדל והחילוק בין בית כנסת לבית המדרש. אז ככה השאלה, אילו תנאים דרושים שמקום יחול עליו דין בית הכנסת או בית המדרש? ראיתי את הראשון לציון כשהוא נכנס לחדר שהייתה בו ספרייה תורנית, לא ספר תורה. הוא ישב ואמר פסוק כמו שנוהגים כשנכנסים לבית הכנסת או בבית המדרש כדי לקרוא לחבר וכדומה. מקום זה לא היה בית מדרש, אלא מקום שלומדים בו מדי פעם. האם על מקום כזה חלות הלכות בית המדרש? יש ישיבות שיש שם חדר, אוצר ספרים, שם יש הרבה ספרים, נמצאים שם בחורים שרוצים לעיין בנושא מסוים או ללמוד קצת יותר בשקט. האם יש לחדר כזה גדר של בית מדרש? אז לעצם החלוקה בין בית כנסת לבית המדרש, בית מדרש הוא מקום שלומדים בו בקביעות. זו ההגדרה. ביחס לבית כנסת, בית כנסת הוא מקום שמתפללים בו בקביעות, אפילו שאין בו ספר תורה. כלומר, גם לא בבית המדרש. התנאי זה לא ספר תורה. לומדים בו בקביעות או מתפללים בו בקביעות. ספרייה תורנית זה מקום קבוע ללימוד תורה, אין למקום הזה שימוש אחר. אם נאמר אין זה מקום קבוע ללימוד, יכול להיות שהראשון לציון החמיר על עצמו. ביחס לשינה בבית המדרש, שינה קבועה בבית המדרש למשך 30 דקות, 40 דקות על הסטנדר במנוחת הצהריים. אגב, באמת זה המקום אולי לציין שאפשר למעט את המנוחה, מנוחת הצהריים, אלא אם כן אדם חסרות לו שעות שינה, אבל יכול להיות שזמן כל כך ארוך של הפסקה כמו אצלנו בישיבה, אולי זה יתר על המידה, צריך לחשוב, עושה הצבעה אחר כך, בחירות. אנחנו יוצאים להפסקה בשעה אחת, חוזרים בשלוש וחצי, שעתיים וחצי זה ממש המון זמן, בדרך כלל בישיבות זה פחות מזה, שעה, שעה ורבע, אבל יכול להיות שגם אם בכל מקרה יש הפסקה ואנשים נמצאים כאן בבית המדרש, אז זה לא נחשב הפסקה, אבל ייתכן שצריך לחשוב, שעתיים וחצי זה הרבה זמן. ואז זה מביא את האפשרות לכך שאדם נמצא בבית המדרש, רוצה לנוח 30-40 דקות על הסטנדר, הוא לומד תורה כל היום. אז במקום ללכת לחדר לישון, אומנם החדרים כאן קרובים, אבל עד שהוא הולך ועד שהוא יושב שם וחברים מדברים איתו, עוד רבע שעה, ועד שנרדמים עוד חצי שעה וחבל על הזמן, זה גוזל לו זמן. ואם הוא נרדם כבר, אז כיוון דעל על, כיוון שעלה על המיטה, שלום עלייך נפשי. אבל מצד שני, יכול להיות שיש בזה פגם, כי הוא בבית המדרש, וחז"ל אמרו שתורתו נעשית קרעים קרעים. תשובה, מה שתורתו נעשית קרעים קרעים זהו מצד העצלנות, הבטלנות וההתענגות, בניגוד למסירות נפש על לימוד תורה. אבל אם אדם עושה זאת משום צורך אמיתי, כדי שינוח ויהיה לו כוח ללמוד תורה, אין בכך עיכוב. אדרבה, הוא עושה זאת בצורה כזאת כדי שיהיה יותר זמן ללמוד תורה. אומנם אסור לישון בבית המדרש מצד קדושת בית המדרש, כמו שלמדנו בסימן קופנון א' בשולחן ארוך, אלא שמי שתורתו אמנותו מותר, אך זהו רק משום שאין לו מקום אחר. ואם ילך הביתה לישון, כמו שראינו במגן אברהם, אז יגרום לו ביטול רב יותר. בנידון דידן, חדרו נמצא סמוך לבית המדרש, הוא לא הולך לביתו. אבל כיוון שבמציאות זה גורם לו ביטול תורה, כי קשה לו להירדם ואחר כך להתעורר, יש לומר שגם זה נקרא הליכה למרחקים, או בגלל סיבות שקשורות לשינה. העיקר שישן בדרך של כבוד, כגון נשען עם ראשו על הסטנדר, אך ודאי שהדרך המעולה היא להתרגל לישון במיטתו שינה קצרה, עיקר הדין באופן הנעל מותר. אז זה ביחס לזה, הרווחנו גם הנהגה מסוימת, וגם הרווחנו את זה שאולי כדאי להתעורר מחדש על עצם האורך של הפסקת הצהריים, לקצר את זה, תוספת בלימוד התורה בעזרת השם. וכאן אנחנו בעצם רוצים לקרוא שאלה שאולי לא קשורה ישירות לנושא שלנו, אבל הונח על שולחננו, הונחה פתקה מן שמיה. שלום, שלוש נקודות. רציתי לשאול שאלה. קורה לפעמים שתלמיד צריך לנסוע וכדומה, וזה נופל על הזמן של התפילה. או שהוא לא הספיק להגיע למניין של הישיבה. הוא יכול במקום זאת להתפלל בבית הכנסת אחר בשעה אחרת. למשל שחרית בשמונה? שחרית פה בשמונה? או מנחה בבן ברוך. רציתי לשאול איך לנהוג במקום כזה, תודה רבה. לא אני כתבתי את זה, אל תחשדו לי. טוב, התשובה היא פשוטה, כי יש מנהג בישיבה מקדמה דנה, שזה בעצם לא השתנה, אולי לא מוכר ולא ידוע, שחוץ מהמניינים של הישיבה, לא הנהגנו שלא להתפעל במניינים שמסביב, לא במניין השחרית, למעלה וגם לא במנייני מנחה וערבית בסמוך. וזו הנהגה שהיא גורפת, אף על פי שבאופן חד פעמי יכולה לגרום לאדם לפספס במרכאות תפילה במניין, אבל התקנה שהציבור, שהכלל כאן מרוויח מההנהגה הזו היא גדולה יותר והיא בעלת ערך עליון. יש תמיד מקרים שהם יוצאים מן הכלל, כגון אדם שהגיע ביום ראשון רק בשעה 4 לישיבה, פספס את התפילה פה באה. כגון אדם שבטעות לא הצליח להשכים בבוקר ויש לו מניין פה בסמוך. אבל כיוון שהמקרים הם רבים אצל כל אחד ואחד, ותצרף לזה שיש הרבה מקרים כאלה, יוצא שכדי שלא להחליש את המניין הישיבתי, הן בשחרית, הן במנחה, הן בערבית, הנהגנו כאן בישיבה שאדם שפספס אחת מן התפילות יתפלל אותה ביחיד. אי הוא לא מרוויח תפילה במניין לכאורה באופן חד פעמי, נכון, אבל הכלל הרוויח שהמניין כאן חזק, איתן, יציב, וגם הוא מרוויח שבפעם הבאה הוא יעשה חשבון אחר, כי הוא יודע אין לי פה עוד מניין. אז נכון שצריך להתחזק בהכרה של תפילה במניין, ערך התפילה במניין כמה היא חשובה, ואז החשבון הבא בשבוע הבא או בעוד שבועיים יהיה שאם הוא יודע שלצאת מהבית בשעה 2, הוא יגיע ב-4 ולא ירוויח תפילה במניין, אז הוא יקדים לצאת חצי שעה לפני. ואז יגיע ב-3:30 לתפילה במניין בישיבה. אם רוצים תשובה ברורה יותר, אז אין להתפלל במניינים שמסביב לישיבה. לא שחרית, לא מנחה ולא ערבית. חזקו ואמצו.